אנחנו בדף מספר 31, במקור מספר 3. הגמרא אומרת במסכת שבת שחכמים, בגלל סתירות בכל מיני ספרים, למשל כמו מה שתכף נראה ספר קהלת, בגלל כל מיני סתירות שלכאורה ישנם בספר, חשבו חכמים לגנוז ספר קהלת. מסביר שם הרב בן היה שכשגונזים משהו, זה לא שאומרים שהוא לא נכון, אלא כשאתה גונז איזושהי מציאות, אתה אומר לסיטואציה הנוכחית, לזמן הזה, למצב הזה וכולי, זה לא מתאים, אבל אני שם את זה כרגע בגניזה, כלומר אני שם את זה כרגע באפסנאות, עד שיגיע יום מן הימים, זמן מן הזמנים, שנוכל להשתמש באותו התוכן שיתאים לאותו זמן. לכן זה לא שחכמים חס ושלום אמרו ספר קהלת שקר, הבל הבלים, הוא לא אמת, אומר שם הרב בניה, ודאי שספר קהלת הוא אמת, אלא המורכבות של ספר קהלת כרגע, לכאורה, ככה אב אמינה של הגמרא, לא יכולה להתקבל בלבבות בגלל כל מיני סתירות, ולאו דווקא סתירות טכניות של פסוקים, אלא סתירות משמעותיות מאוד בפסוקים, של יסודות מחשבה, יסודות אמונה, יסודות נפש וכו'. אז בכל אופן חשבו חכמים לגנוז ספר קהלת, והגמרא שם מזכירה את הסתירות. למה? אומרת הגמרא, אבל למה בסוף לא גנזו ספר קהלת? אומרת הגמרא, משום שתחילתו דברי תורה וסופו דברי תורה. אם כן, היות ויש בו דברי תורה בתחילתו ובסופו, אז אי אפשר לגנוז את ספר קהלת, ובאמת ברוך השם ספר קהלת נכנס להיות אחד מספרי הקודש. מה זה תחילתו דברי תורה וסופו דברי תורה? אומרת הגמרא, מקור מספר 3, תחילתו דברי תורה, בתחילת ספר קהלת כתוב, דכתיב, מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש. ואמרי דבר רבי ינאי, תחת השמש הוא דאין לו. כלומר, אין יתרון לאדם בעמלו במה שהוא עמל מתחת לשמש. תכף נראה מה המשמעות. אבל קודם השמש, משהו עוד לפני השמש, באופן כללי מאוד, מתחת לשמש זה עולם הטבע. אז בעולם הטבע, אם אדם עמל רק ברבדים של מתחת לשמש של עולם הטבע, בונה את העולם, פתח את העולם, כשהאלוקי לא מאיר את הבניין הזה, לא מניע את הבניין הזה, לא מקדש את הבניין הזה, אז מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? אבל אם האדם מתחבר לנקודה שהיא לפני השמש, שהיא קודם לשמש, לפני הגילוי של עולם הטבע, שמש הרי היא המאור שמחמם ומאיר את העולם. בלי החום והאור אין חיים. זה חיי הטבע, הופעת חיי הטבע זה השמש, לכן אומות העולם נמשלו לחמה, לשמש, כי זה שיא עולם הטבע. אבל יש עולם שהוא קודם לשמש, יש עולם רוחני שהוא מעל השמש. אז בתחילת קהלת כתוב, מה יתרון לכל אדם וכל עמלו שיעמול תחת השמש? תחת השמש הוא דאין לו, קודם השמש יש לו. זה תחילתו דברי תורה, סופו דברי תורה. דכתיב, סוף דבר הכל נשמע, את האלוהים יראה ואת מצוותיו שאמור, כי זה כל האדם. אם כך, ספר קהלת מתחיל במה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש, ספר קהלת מסתיים, סוף דבר הכל נשמע, את האלוהים יראה ואת מצוותיו שאמור, כי זה כל האדם. בגלל דברי התורה האלה בתחילתו ובסופו של ספר קהלת, לא גנזו חכמים את ספר קהלת והכניסו אותו לכתבי הקודש. טוב, סוגיה שלמה שיש מה לדון בה, לברר אותה וכו'. הרב כאן נוגע בנקודה אחת שקשורה בדיוק לנושא שלנו, שהיא נקודת חיי תורה. ואנחנו דיברנו על אידיאל ומציאות. על אידיאל ישר, מציאות, כובש, והצורות והביטויים השונים של הכובש כפי שעסקנו אתמול. אז כאן בפסקה שלנו, ממש הרב ככה יותר מפרק את הכובש ואת הישר, או את המפגש, נגיד את זה ככה, בין האלוהי לטבעי. ונשמח בחור בילדותיך, ודע כי על כל אלה ויחי אלוהים במשפט. איך בדיוק יופיע היחס בין השלב ההתחלתי, שזה תחילת ספר קהלת, לבין השלב הסופי, שזה סוף ספר קהלת. אז יש כאן פסקה מאוד מאוד חשובה, שאני חושב כל אחד מאיתנו חווה, יחווה את הדברים על עצמו. אז בואו נקרא במקור מספר 3. אומר הרב בעיניה, ההבדל שיש בין הצד הראשון שבדרכי החינוך הטוב, כשהאדם נוטה על פי נטיית טבעו הישר ללכת בדרכי השם ולהיות נקשר בקשר אמיץ במסורת ברית השם, לקשר כל הגיוניו ותעודת חייו ומעשיו הפרטיים רק לעבודת השם הטהורה, הייתי שם פה לא פסיק אלא מקף, כי בעצם זה המשך של אותו שלב, אותו עיקרון, בין המעלה הראשונה הבאה מרגש האמונה הפנימית בהשם ותורתו, עד לכאן הצעד הראשון, נקרא לזה נעלה צעד ראשון, לבין הצעד האחרון, תחילתו וסופו. הצעד הראשון תחילתו, כבר נסביר, הצעד האחרון סופו. לבין הצעד האחרון, העושה את החותם המלא, הממלא את חלל הלב, המלא אמונה ותמימות בדעת השם ושמחה בגאון שם אלוהי ישראל, כפי שראינו מהי שמחה באמת, כוסות היין במשתה שעשה רבי עקיבא לבנו, מה שלמדנו. אז אומר הרב, ההבדל בין הצד הראשון, כבר נחזור למשפט הזה, לבין הצד האחרון, היא באמת, ההבדל הזה הוא הבדל, היא באמת ההבדלה העמוקה שבין החיוב והשלילה, כשהם פונים למטרה אחת. בואו נדייק בשתי מילים מאוד חשובות, שבעצם יתחילו לשים אותנו על המסלול כדי להבין בכלל מה קורה פה. עוד פעם, ההבדל שיש בין הצעד הראשון שבדרכי החינוך הטוב. כשאדם צועד את הצעד הראשון על פי החינוך הנכון, צועד בעצמו, מנסה להציד אחרים. איך זה יבוא לידי ביטוי? אומר הרב, כשהאדם נוטה על פי נטיית טבעו הישר, ללכת בדרכי השם. הקדוש ברוך הוא ברא באדם ישרות אלוקית. עשה האלוהים את האדם ישר. והם הביקשו חשבונות רבים, אבל האדם מצד עצמו, יש בו יושר אלוקי. אז כשהאדם בשלב הראשון קשוב ליושר האלוקי שטבוע בו, אני מקדים משפט, עוד לפני ההבנה, עוד לפני הדעת, עוד לפני ההזדהות במובן של התוצאה השכלית, של הלימוד השכלי והתוצאה של ההזדהות מההבנה השכלית שהוא מברר, מבין, יודע וכו'. אז ההבדל שיש בין הצד הראשון שבדרכי החינוך הטוב, כשאדם נוטה על פי נטיית טבעו הישר, עוד לא שכל, מה שנקרא אני מאמין בלב, יש לי מסורת, אני עושה מה שסבא שלי עשה. כשאדם נוטה על פי נטיית טבעו הישר ללכת בדרכי השם, ולהיות נקשר בקשר אמיץ במסורת ברית השם, אם כן טבע ישר, מסורת מדורות קודמים, לקשר כל הגיונותיו, המחשבות שלו, ההגיונות שלו, ותעודת חייו, מטרות החיים, השאיפות שלו, החלומות שלו, ומעשיו הפרטיים, המעשים, ההתנהגויות, הפעולות, רק לעבודת השם הטהורה. מוסיף הרב עוד מילה. בין המעלה הראשונה, שהיא בעצם המעלה הזאת, הבא מרגש האמונה הפנימית בהשם ותורתו. רגש. אבל לא רגש במובן החיצוני. רגש של נשמה. רגש של מסורה, של מסורת. רגש של ישרות אלוהית התבועה באדם כטבע. אז ההבדל בין המצב הראשון שהוא אם אפשר לומר מתגדר במובן היותר רגשי, אבל במובן הרגשי האמוני המסורתי הנשמתי הפנימי, שבו האדם אם אפשר לומר הוא נפעל על ידי כל מה שהקדוש ברוך הוא שם בו, אותו יושר טבעי, אותה מסורת אבות, אותו רגש אמוני וכו', לבין הצד האחרון. מהו הצד האחרון? הגעתי למכון מאיר, אני מאמין בלב. אני יוצא ממכון מאיר, אני מאמין בלב, מתוך שאני מבין בשכל. זה מדרגה אחרת לגמרי. זה מדרגה חדשה. לבין הצד האחרון, העושה את החותם המלא, חותמת שלמה, חותמת מלאה, הממלא את חלל הלב, רגש, לב, רצון, מסורת, יושר, המלא אמונה ותמימות, במה מתמלא חלל הלב, בדעת השם. בידיעה. אם כן, שתי המילים שחשוב כאן להדגיש, החלק הראשון, השלב הראשון, הצד הראשון, מעלה הראשונה הבאה מרגש האמונה וכו', לבין הצד האחרון הממלא את חלל הלב, אמונה ותמימות בדעת השם. אז אם כן, יש שלב ראשון של רגש, נקרא לו אמוני, ויש שלב שני של שכל אלוקי שממלא את הרגש האמוני הזה. הממלא את חלל הלב, המלא אמונה ותמימות בדעת השם ושמחה, נראה בהמשך מה זה שמחה פה, בגאון שם אלוהי ישראל. אז ההבדל בין הצד הראשון לצד האחרון, בין הרגש לבין הדעת, בין הישרות, המסורת, האמונה התמימה, לבין ההבנה, ההזדהות וכו', היא באמת ההבדלה העמוקה שבין החיוב והשלילה, כשהם פונים למטרה אחת. מה זאת אומרת? אומר הרב, הכיצד? הנה, עכשיו זה יהיה ברור. כמה הדברים האלה נכונים? כל אחד מהיושבים פה מזדהה עם הדברים, אני חושב, ב-100%. הכיצד? האדם בפוקחו את עיניו. הוא מסתכל על החברה האנושית ומנהגיה. יום אחד, האדם קם בבוקר, פותח את החלון, מסתכל על המציאות. עכשיו זה לאו דווקא מסתכל בעיני הבשר על המציאות, מסתכל בעיניים שכליות, איך נקרא להם, תרבותיות במרכאות, מקובלות, כפי שהשכל והלב האנושי נוהג להסתכל על החיים. הוא יושב, אם אפשר לומר לצייר את זה כפרפרזה, הוא מגיע לעיר גדולה, יושב במרכזה של עיר על ספסל ברחוב המרכזי, ופשוט מסתכל מה קורה. הוא רואה אנשים רצים, אנשים קונים, אנשים מתווכחים, אנשים ממהרים, אנשים זה, אנשים... מה המסקנה שלו? של האדם הזה שהוא כל אחד מאיתנו, שמסתכל פשוט על המציאות. שומע חדשות, קורא עיתונים, הולך לצבא, פוגש את החברים, ממתין בתור לקופת חולים, נמצא במקולת, פשוט חי. מה הוא רואה? רק רגע, שנייה אחת, מה הוא רואה? אומר הרב, הקצל, האדם בפוקחו את עיניו, הוא מסתכל על החברה האנושית ומנהגיה. רואה מה הדגשים של החברה, מה השאיפות של החברה, מה המנהגים של החברה, מה החברה מעדיפה, אם היא מתמודדת, אם היא לא מוכנה להתמודד, וכו'. מה רואה האדם? ורואה את השאיפות המוסכמות של ההמון כולו. יש איזה שאיפות, חלומות, דמיונות, קוראים לזה היום הצלחות, להיות מוצלח, שהחברה הסכימה עליהם. עכשיו, זה לא שהחברה עשתה אספת חברים בכיכר העיר וכולם הצביעו, כן, אנחנו בעד השאיפה הזאת. פשוט, אתה רואה את השיטפון שכולם נשטפים. כמה ראו גמר גביע עולמי בעולם? כמה מיליונים? 200 מיליון? יותר? הרבה יותר 200 מיליון, מה 200 מיליון? מיליארד אולי 200 מיליון. שאיפה מוסכמת. שביום ראשון זה היה? 9:30 בלילה, העולם משותק. זהו. סיפור לא צייצה, אוף לא פרח. זה מקובל על כולם. אתה רואה למשל שאיפה מוסכמת, שאנשים מחפשים כסף, כבוד, פרסום, בית גדול, אוטו חדש, אגו, הצלחה אישית, תעודות תלויות בכניסה לקליניקה, כל אחד בקליניקה שלו. אתה רואה שלזה אנשים רצים, אין פה מה להתווכח. פשוט תשמע מה אנשים מדברים.
אבל אמרנו רק שהקדוש ברוך הוא הטביע איזה מנגנון שהתפתח.
רגע, שנייה. אנחנו קודם כל מתארים מצב חיצוני נתון. כמה יהודים, איך אמרה לי אישה חשובה, לפני כמה שבועות, שמהכיתה של הבת שלה, בית ספר דתי, אפילו דתי, לא לייט, דתי, 3 בנות בלבד לא נוסעות לטיול בחוץ לארץ בחופש הגדול. 3 בנות מכל הכיתה.
טיול של כל הכיתה?
לא, טיול של כל משפחה, של כל ילדה, נערה. איפה אתה עושה את החופש הגדול? בסקנדינבי. ומה יקרה אם זה יהיה בג'ילבון? ג'ילמה? זה לא אין. נכון שאנחנו חיים בתרבות כזאת, בחברה כזאת? שיש איזה שאיפות מוסכמות, שהן ברבדי גוף, ברבדי נפש, ברבדי שכל, ברבדי חומר, רק שנייה אחת, ברבדי רוח, בכל מיני רבדים ותחומי חיים שונים, שכשאתה עומד ומתבונן על זה מבחוץ, אתה אומר, הנה, החברה האנושית כביכול הסכימה, בלי להרים אצבע ולהגיד, הנה, הרוב זה מה שהוא רוצה. אלא פשוט אתה רואה את שיטפון החיים, אתה רואה את מרוץ החיים, אתה רואה את מטרות החיים, אתה רואה את שאיפות החיים שאנשים מציבים את השאיפות האלה הם רוצים להשיג. עכשיו, אדם שעומד ומסתכל על כל זה מבחוץ, והוא יודע, אפילו ברמת השלב הראשון, של הצד הראשון, ברמת היושר המוסרי האלוקי שטבוע בו, הוא מרגיש שמשהו פה לא נכון, לא אמיתי. הוא עוד לא מבין את זה. הוא עוד לא בא למכון מיר כדי לבסס את זה רעיונית, אידיאולוגית. אבל התחושה הבריאה שלו, שנובעת מהיושר האמוני שנמצא בו, מהמידות הטובות שלו, הוא יודע שזה שאנשים הם אנשים קשוחים, הם אנשים מסוכסכים, הם אנשים מתווכחים, הם אנשים צבועים, הם אנשים שכל הזמן חיים באיזה מין מאבק כוחות מתמיד, בתחושה הפנימית שלו האדם יודע שזה לא נכון. לא ככה העולם צריך להתנהל. אבל אתה רואה שכולם ככה מתנהלים. החזק שורד, החלש מפסיד. החזק מתקדם, החלש נפל. רק שנייה אחת. איך הוא מגיב למציאות הזאת כשעוד אין לו את חוסן הדעת? מילא הגעתי למכון מאיר, ישבתי שנה בכיתת אמונה, בררתי, סידרתי, השקפת עולמי, אז אני, יש לי חוסן יציב וברור לעמוד מול כל הטירוף השיגוני הזה. מילא. יש לי עמדות מבוררות, שכלית, הפנמתי בנפש, ברור לי שמה שאני יודע ומה שלמדתי זאת האמת, וכל מה שבחוץ זה שקר, למרות שרוב ככל העולם רץ אחרי השקר הזה. ומשקיע את כל המרץ, את כל הזמן, את כל הכספים, את כל הכוחות, את כל הכישרונות, בשביל זה. מלא אדם כזה יש לו את היכולת לעמוד. אבל מה יעשה האדם שעוד אין לו את כל הבניין הזה שאנחנו פה בונים ביחד? מה יעשה? אומר הרב, הקצב, האדם בפוקחו את עיניו ומסתכל על החברה האנושית ומנהגיה, ורואה את השאיפות המוסכמות של ההמון כולו. עוד פעם אמרנו, הן מוסכמות לא כי הצביעו באספת חברים. הן מוסכמות כי פשוט ככה כולם עושים. ככה כולם נוהגים. לזה כולם שואפים. לזה כולם רצים, פשוט. ורואה את השאיפות המוסכמות של ההמון כולו אל כל תאווה מדומה. בין אם היא תאווה גופנית, בין אם היא תאווה נפשית, בין אם היא תאווה נקרא לה רוחנית אבל לא נכונה. לא משנה. הוא רואה את התאוות. בכל רבדי החיים, ואת הדמיונות שאנשים מציבים לעצמם איזושהי מטרה. ורואה את השאיפות המוסכמות של ההמון כולו אל כל תאווה מדומה ואל כל רהב של דמיון כוזב. הרב מדבר בכמה מקומות שהתאווה והדמיון הם אחים לא תאומים, אבל אחים מאוד קרובים. התאווה מתעוררת כשהדמיון מתפרע. מיד ימצא בנפשו שהוא נתון במלחמה גדולה. בצעד הראשון אנחנו עדיין נמצאים. למה הוא במלחמה? מלחמה גדולה. הנה, כל אלה הנטיות המורגשות שההמון הגדול כל כך שואף אחריהן, והוא רואה שרוב בני אדם רצים אחרי זה ומשקיעים את כל המרץ וכו', אינן נוטות הרבה מאותו הדרך הטוב שרגש התום והאמונה מראה עליו בבירור. יש לו רגש בריא שיודע שיש כאן תחפושת, שיש כאן שקר. אז מה הם כולם עושים? אבל זה לא נכון. מה יעשה האדם הזה? מה יעשה המתחיל שעוד לא בא, זה תחילת ספר קהלת, זה מה ששלמה המלך אומר, זה תחילתו דברי תורה. תרף נראה. ומה יעשה המתחיל שעוד לא בא עד אותו הגבול של הכוח הגדול, לברר לעצמו בבירור אמיתי ומפורש, בירור שכלי, בירור לימודי, בירור עיוני, בירור רעיוני, בירור אידיאולוגי, וכו'. אז הוא לא ברר לעצמו. עוד לא בא עד אותו הגבול של הכוח הגדול. הכוח הגדול זה השכל שיכול לברר לאדם את אמיתות החיים, את ערכי החיים, את מטרות החיים, את שאיפות החיים. הוא עוד לא נמצא בכוח הגדול, עוד אין לו את הכוח הגדול, הוא לא, באמת, הוא לא הגיע למכון מאיר. מה יעשה אדם כזה? איך הוא יתייחס לכל המציאות החיצונית? אומר הרב, ומה יעשה המתחיל שעוד לא בעד אותו הגבול של הכוח הגדול, השכל האנושי והתורני, לברר לעצמו בבירור אמיתי ומפורש את גודל ערך ההוראה הגדולה שתימצא בעקב דרך הטוב הישר בדרך השם בירתו ושמירת כל מצוותיו. עד שכדאי, עד כדי כך שיהיה לו את הכוח, אבל כרגע אין לו. עד שכדאי הדבר שההוראה הגדולה היא של הבירור האמיתי, תמשיך את האדם, תמשיך הכוונה, תסיט אותו מכל השקר הגדול הזה ותניח אותו, תמקם אותו במקום הנכון, ותמשיך את האדם לסור מאורח יעקב של האור המתאה הזרוע בהמון הדמיונות ששמו להם המון בני אדם למטרות חיוביות, כאילו זה מטרות החיים. ואם כן, במה איפה יבשה? ואיך יתחיל ראשית דרכו? למען יוכל להתחזק במערכת המלחמה הגדולה הנטושה לפניו בין הרע והטוב, בין אור האמת והצדק הקיים לעד, ובין אור הנוצץ והמבריק של התאוות והדמיונות של השקרים הנפוצים בהמון ושקועים בליבותם עד כדי לעשות מהם יסוד מוסד ותעודה לחייהם. עוד אין לו את הכוח להבדיל בין הנוצץ החיצוני של התאווה והדמיון לבין האמת והצדק הגנוז בקרבו באופן ישר. הוא חש, הוא מרגיש את היושר הזה. מה יעשה? אומר הרב, בראשית דרכו של אדם אי אפשר לו לדרוך בדרך החיוב. הוא לא יכול, האדם בשלב הראשון, לא יכול לראות באופן חיובי את השקר הגדול שיוחס בהמון. הוא לא יכול. הוא לא יכול לראות עדיין את הגרעין הטוב הניצוץ האלוקי שמופיע גם ברדיפה אחרי כסף. הוא לא יכול לראות את זה. הוא חי באיזה מין מתח בלתי נסבל. בין מוסריות לחומריות נקרא לזה. אז מה יעשה? אומר הרב, בשלב הזה הוא צריך לאחוז בנשק השלילה. תכף נראה. בראשית דרכו של אדם אי אפשר לא לדרוך בדרך החיוב, ללכת בדרך החיובית, כלומר להניח את גדולת הטוב הדמיוני על כנו, כלומר להשאיר את הטוב שהחברה, התאווה, הדמיון, החברה רודפת אחריו, ולהימשך אחרי הטוב האמיתי, רק מפני אותו היתרון הרב שהוא עודף עליו. הוא לא יכול להגיד, תשמע, יש פה איזה טוב דמיוני במחאות, ויש פה איזה טוב אלוקי, במשקולת הזאת של הטוב האלוקי מול הטוב הדמיוני, אני בוחר את הטוב האלוקי. הוא לא יכול לעשות את זה, כי עוד אין לו את הטוב האלוקי. הוא עוד לא בירר בדעת את הטוב האלוקי. והנוצץ והמבריק מבחוץ מאוד מגרה אותו, מאוד מושך אותו. כי זה כרוב בן אדם נמשכים אחרי זה. אז הוא יוצא דופן אם הוא לא קשור לזה. כי לא תספיק ההכרה הפנימית של המתחיל. ההכרה הפנימית במובן הרגשי, המסורת, היושר המוסרי הפשוט שטבוע בו. זה עוד לא מספיק בלי הכרה שכלית מבוררת, מסודרת, להעדיף את נטיית האמת והטוב על נטיית הדמיון והרע. אם רק ייתן גם לכוח הדמיון מקום בלב, כיוון שאור האמת עדיין לא נתאזרח בו, ולא עלתה בידו הכרה בכל היקפה והמון פרטי, עד כדי, כדי צורך אותו העוז, הנדרש להכניע לפניו שערת המון חליפות צבא, חליפות וצבא של ממשלת הדמיון הכוזב, השקר והתרמית המחבבים לאדם, רק את הדברים המהנים לשעה, ונוצצים בברק זוהרם החולף לפי שטף ההווה, שהוא עד הרגיע, עד שהוא נרגע מהתאווה, ממימוש התאווה, עד שהוא ירגע ממימוש התאווה, ואז הוא יחפש תאווה חדשה, וגם אינו ירגע וחוזר חלילה. על כן, הנה עכשיו זה יהיה ברור. אם לא תשיג יד המשכיל בהתחלתו בדרך הטובה, להתייצב בדרך החיוב נגד השקר. לא רק שהוא לא יכול לראות את הצד החיובי שנמצא בעומק השקר, והוא אפילו לא יכול להעמיד אלטרנטיבה של טוב אלוקי מול הטוב הדמיוני הזה. אז מה הוא יעשה בתחילת הדרך? אז הוא לא מעמיד במשקולת טוב אלוקי מול דמיון ותאווה אנושית. אז מה יעשה? על כן, אם לא תשיג יד המשכיל בהתחלתו בדרך הטובה להתייצב בדרך החיוב נגד השקר, כלומר כשבמשקולת תהיה תורה, ערכי תורה, אידיאלים של תורה, מוסר של תורה, מול מה שהמון רודף אחריו, אין לו זה מול זה, כי עדיין אין לו את הצד הימני של המשקולת, שזה התורה, הערכי, המוסרי וכו'. אז מה יעשה? אז, על כן, אם לא תשיג אדם משכיל בהתחלתו בדרך הטובה, להתעצב בדרך חיוב נגד השקר, כלומר להעמיד חיוב אלטרנטיבה, חיוב אלטרנטיבי מול השקר, מה יעשה? טוב הוא שישתמש בנשק השלילה. זאת התפיסה המקובלת היום אצל חוזרים בתשובה. לפני שאני יודע מה זה התורה, אני קודם כל אומר כמה גרעונות יש שם. שם יש זנות, ושם יש סמים, ושם יש ירידה מהארץ, ושם יש חומרנות, ושם יש כיבוד הורים, ושם... כל הרשימה ארוכה! אנחנו מוצאים כאן, לא הייתי אומר לגיטימציה, אבל מוצאים כאן, לפי הפירוש הזה של הרב, מוצאים כאן איזושהי קבלה בשלב הראשון של שיטה כזאת, של שיטת השלילה. פעם קיבלתי חוברת בתיבת הדואר, לא זוכר כמה סיבות, למה לא לרשום את הבן שלי לבית ספר הנקרא חילוני? לא למה כן לרשום את הבן שלי לבית ספר הנקרא דתי? למה לא לרשום לבית ספר הנקרא חילוני? רשימה ענקית של חסרונות. הכל על פי כתבות בעיתונים, סטטיסטיקות של המרכז לסטטיסטיקה וחודש. יש מקור. זה נשק השלילה. תודו שיש היום זרמים שלמים של חוזרים בתשובה ומחזירים בתשובה, שולחים בשיטה הזאת. לצערנו הרב, זה הרוב הצעקני. זה הרוב שרועש. זה הרוב שעושה רעש. זה לא הרוב. כי גם הם, אלה שמנעצים ומנעפים ויוצאים בנשק השלילה כל הזמן, כמה חסר שם וכמה אין שם וכמה רע שם וכמה הכל קטסטרופה שם, יודעים שזה לא נכון. כי לא הכל רע שם. ועד שאתה בא להתקיף את הרע, יש לך אלטרנטיבה של טוב? תתעסק עם עצמך, מה אתה מתעסק עם אחרים? אבל בהתחלה, בתחילת ספר קהלת, מה אומר שלמה המלך? מה היתרון לאדם בכל עמלו שימול תחת השמש? תראה מה קורה בעולם שתחת הטבע, תחת השמש. בעולם הטבעי, האנושי, התאוותני, הדמיוני, הגופני, הנפשי והשכלי. תראה כמה חורבנות יש פה. תראה כמה קלקולים, תראה כמה נזקים. עכשיו, אותו אדם בשלב הזה, הוא בטוח שהוא חי חיי תורה. הוא עומד בכיכר העיר, ומנעץ את כל מה שזז. הוא בטוח שהוא שליח של ריבונו של עולם בעולם. למה אתה צוחק? כי זה נכון בדיוק. בדיוק זה נכון. עכשיו, מי שאין לו את האומץ לעמוד בכיכר העיר ולהצליף, זה מה שהוא חושב בלב. זה מה שהוא מרגיש בלב כלפי כל מי שזז ברחוב. רק אין לו אומץ להגיד את זה. אין לו אומץ לבטא את זה מבחוץ. אבל זה באמת מה שהוא חושב, זה באמת מה שהוא מרגיש. ואז המפגש שלו עם אלוהים, שנקרא כאילו חיי תורה, המפגש שלו זה לא מה אלוהים כן, זה מה קורה כשאלוהים לא נמצא. הוא עד אפילו לא יודע מה זה אלוהים, אבל הוא אומר, בוא תראה מה קורה כשאין אלוהים. ואז הוא מסתכל, וכל הרשימה שהוא קיבל בתיבת הדואר. הרב נותן לגיטימציה לזה? קהלת נותן לגיטימציה לזה לפי הפירוש הזה. אני לא רוצה להזכיר שמות של רבנים ותנועות שקוראים להם מחזירות בתשובה, אבל הייתי יכול לתת כאן רשימה לא קצרה. של רבנים ותנועות תשובה קוראים לזה, שהולכים בכיוון הזה, רק מה הבעיה? הבעיה, אם מסיימים את ספר קהלת, תחילתו דברי תורה, מה היתרון לכל אדם שיעמול תחת השמי? זה תחילתו. האם יש המשך להתחלה הזאת? האם יש סוף להתחלה הזאת? תכף אנחנו נראה שהדבר תורה בסוף ספר קהלת הוא לא אותו דבר תורה בתחילת ספר קהלת, זה דבר תורה מסוג אחר לגמרי. האם אותו מחזיר בתשובה ואותו חוזר בתשובה עובר את התהליך שקהלת עובר או מעביר אותנו בספר קהלת? האם אנחנו מסיימים את ספר קהלת או רק מתחילים את ספר קהלת? רק עוד טיפה אחת, שנייה אחת. אומר הרב, אני חוזר שוב, על כן, שורה עשירית בעמודה האמצעית מלמעלה. על כן, אם לא תשיג יד המשכיל בהתחלתו בדרך הטובה, להתייצב בדרך החיוב נגד אשר, כלומר להעמיד אלטרנטיבה חיובית, מהי דעת השם, מהי תורה, מהי מערכים הנכונים, טוב הוא שישתמש בנשק השלילה, כלומר להכיר את הגרעון של אלה הדברים הפחותים והעוברים, שהם יסודי התאוות והדמיונות המשבשים את נטיות החיים בשקריהם, ודבר זה ננקל או להשיג גם ראשית דרכו. דרך אגב, התוצאה המעשית של הדבר הזה, של התפיסה הזאת, היא שבשלב הראשון של התשובה המקובלת לצרנו הרב, האדם פשוט מואס, מזלזל, זורק ברעיון ובפועל את כל מה שהעולם החילוני שממנו הגיע מסמל. הכל שווה מבחינתו אפס אפסים, זבל זבלים. מה שהוא יודע, הוא עדיין לא יודע, אבל מה שהוא חושב שהוא יודע, שאין אלוהים אלא בבית הכנסת ובבית המדרש. ולכן הוא עוד לא הגיע לבית הכנסת ולבית המדרש לחפש את אלוהים. אבל לפחות הוא יודע שמחוץ לבית הכנסת ומחוץ לבית המדרש, שם אין אלוהים בכלל. ככה הוא חושב. ובשלב הראשון אומר הרב, בסדר. חיי התורה בשלב הזה, נחזור רגע לרמב"ם של אתמול, זה מתאים לקרמבו. נחזור לרמח"ל של אתמול, זה מתאים ליראת העונש. נחזור למוסר אביך של אתמול, זה מתאים לשלושת הגנים. גן חיות, גן אדם, גן מלאך. תראה שם גן חיות, אתה לא רואה איזה חיות? לא חיות הקודש. חיות. כבר לקחתי תראה מישהו, אשתו ילדה את הבן או הבת העשירית. שעה טובה. אז הקפצתי אותו לשום מקום, תראה, גם אני יצאתי עם שער הצדק, שעה מאוחרת, בלילה. אז אני שואל אותו, נולד משהו? כן, ברוך השם. אשתי ילדה, נו, ומה יש לי? מה יש לך בבית? יש לי חייס הקודש, יש לי בבית. חיות הקודש. שרפים ואופנים וחיות הקודש. שורפים, נכון. הלאה, רק עוד טיפה ברשותכם, עוד טיפה. עוד טיפה. אומר הרב, אבל, ומתוך הגרעון של הנטיות הפחותות, מתוך שהוא יודע לזהות מצוין את כל הקלקול שנמצא מחוץ לקודש, למרות שהוא עדיין לא יודע מה זה בכלל בתוך הקודש, מה קורה בתוך הקודש. אז מתוך הגרעון של הנטיות הפחותות, התאווה והכבוד והדימון הכוזב והרודה על ידיהם, יבוא להכיר כי יסוד החיים אינו נעוץ בהם, ותעודתו איננה מאמונם, הוא באמת לא שייך לכל התאווה והדימיון החיצוני הזה. עד שיתחיל ברוב כוח, לא רק לצאת כל הזמן שלילה, נגד, 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 זה בכלל דבר מעניין מאוד, שכשאדם נמצא בשלב רוחני מאוד ראשוני, אז הגישה העקרונית שלו זה נגד. נגד. אז הוא נגד ההורים, ונגד המשפחה, ונגד המסור, נגד מה שחינכו אותו, ונגד החברים, נגד כל מה שהוא ההיסטוריה שלו. הוא נגד הכל. כשהוא יותר מתפתח, הוא פתאום נהפך להיות בעד. כי הוא רואה גם בנקודות האלה של החיים את גרעיני הקודש, שצריך לצרף אותם. אל החול, אבל אל הקודש שהוא כרגע פוגש מחדש. תכף נדבר על זה. בכל אופן, אז בשלב השני, יבוא להכיר כי יסוד החיים אינו נעוץ בהם, ותודעתו איננה מהמונם, עד שיתחיל ברוב כוח ללכת באור החיים, ולטור בחוכמה, ייכנס לבית המדרש, יתחיל ללמוד תורה, יתחיל ללמוד אמונה, יתחיל לשים במשקולת הזאת לא רק את כל השלילה והרע והגירעון והחיסרון והזבל והאפס של העולם שמחוץ לקודש, אלא קודם כל יתחיל לבנות בכלל את הקודש, יתחיל לשים את הטוב, את האמת, את היושר של הקודש, כדי שיהיה במשקולת הזאת איזשהו סוג של יחס בכלל. ואז, עד שיתחיל ברוב כוח ללכת באור החיים ולטור בחוכמה, להתחזק בדעת, להתחזק בדעת בעירת השם, ולעמוד על עומקי תורה וסדרי חוכמה אמיתיים, ואז מה יקרה איתו? אז אחרי רוב עמל וקניית חוכמה רבה, יצא מדרך השלילה לדרך החיוב, הוא פתאום כבר לא ידבר למה להיות דתי כי רע למי שלא דתי, אלא למה להיות דתי כי טוב למי שהוא דתי. זה שלב א', תכף נראה שיש גם שלב ב' לטוב, לטוב למי שהוא דתי, זה נדבר ברמה של גלן. ותחת, כלומר במקום, אשר בתחילת עבודתו בדרך חייו היה צריך להסתכל, תראו איזה יופי, חרף ככה מתחכם, להסתכל בסין, בלשון שכל, לא רק שכל, בסמך. שדרך אגב, יש הרבה דיוקים כאלה ברב, זה מאוד מעניין. ככל שיותר לומדים את הרב, אז שמים לב גם לאותיות שהרב בוחר לפעמים במצבים מסוימים, וגם לפסוקים, או לחלקי פסוקים, או מילים אפילו, שהרב מביא, כשמלמדות יסודות מאוד עמוקים. אבל זה כבר דברים יותר בהמשך הדרך, אפשר לזהות את הדברים האלה. אז הנה, גם פה זה פשוט צועק, להסתכל, בסין ולא בסמך. ותחת אשר בתחילת עבודתו בדרך חייו היה צריך להסתכל מלשון ההשכלה שלילית, חיצונית, רק שאין יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש, וממגרעות של העמל שתחת השמש שהכל אבל, ממילא ישכיל שעל כן היתרון נמצא במשהו נעלה מן החושים, משהו למעלה מן השמש, ונשגב מן הזמן, בחיי הנצח הנובעים מאור השם ותורת אמת, מחיי יושר וצדק אמיתיים המתבהרים מכל מילואם על פי אורה של תורה, ואורה של תורה זה כפשוטו לימוד תורה. ואם זאת ההדרכה, כשם שהמושג השכלי שלו צריך הוא להיעזר מישפל ערך החיים של תחת השמש, אז זה לא רק ההבנות השכליות שלו צריכות להתחיל להשתדרג, אלא כן צריך גם כן החיים המעשיים והמוסריים בהתחלת החינוך בדרגה של תורה לחיות בחיי צער. בהתחלה הוא נגד הגוף, הוא שולל את הגוף, כל מה שהוא מזכיר לו את הטבע זה מפריע לו, זה מעכב אותו. אז בהתחלה מאוד יכול להיות, כמו שכותב המחל במציאת ישרים, במידת הפרישות, במידת החסידות, סליחה, שהפרישות היא נאותה לבעלי תשובה. לזיכוך, זה צריך להתלוות עם התשובה. אומר הרב, זה הכבישה, אבל גם בזהירות, כמו שדימר הרבה פעמים. לכן הוא חי בחי צער, בפרישות ונזירות, ולפעמים גם כן בבדידות וסיגוף, כל אחד לפרקו, כדי להקנות לעצמו בקינן עמוק את המושג של גירעון התעודה של החיים. מרוב שהוא נתן יתר מקום לגוף, עכשיו צריך קצת לאזן את הדברים. הוא צריך לסגף קצת הגוף, גם זה בהדרכה ובזהירות ובהדרכה אישית וכו'. דיברנו על זה הרבה פעמים. כל אחד לפי ערכו, כדי להקנות לעצמו בקניין עמוק את המושג של גירעון התעודה של החיים, הבנויה על פי חשבון קביעות, יסוד ההצלחה בחיים מוחשים לבדם. אבל, אמנם, אחרי שמן ההתחלה הטובה יבוא לידי חתימה שכלית, שלב א', הוא יודע רק את הרע שבחוץ. שלב ב', הוא מתחיל להכיר את הטוב שבפנים. שלב ג', הוא מכיר את הטוב שבפנים, ומתחיל לזהות את הטוב שנמצא בחוץ, ויודע לסלק את הפסולת, את הקליפה, ולקחת את התוך, את האוכל שנמצא בחוץ. השלב ראשון הוא במלחמת עולם עם הטבע, במלחמת עולם עם החיים, במלחמת עולם עם הגוף, במלחמת עולם עם כל מה שהעולם הזה מסמל. שלב ב', הוא לא קשור במלחמת עולם מול כל הטוב, אלא הוא פשוט מתמכר לבית המדרש, הוא נכנס פנימה לתוך תורה. אם כן, חיי תורה שלב א', לא, נגיד ככה, זה כל משהו, הוא לא אלוהים. זה נקרא אצלו חיי תורה. שלב ב', חיי תורה, הוא כן מה שברור לו שהוא כן אלוהים. פת מדרש. שלב ג', זה לא רק שחיי תורה זה משהו כן אלוהים, אלא בוא נמצא את הצדדים האלוקיים גם במה שנראה לי לא אלוהים. הנה, חזרנו, לעובדו בכל לבביך. ודקי על כל אלה ויחלוים במשפט. הנה, בואו נקרא. אמנם אחרי שמן ההתחלה הטובה יבוא לידי חתימה שכלית, אחרי שכבר עומד מבואר לנגד עיניו זוהר השכל הטהור ועוד הקדושה האלוהית של חיי שכל טוב, של חיי שכל טוב ונועם השם, אז כבר יצא מדרך השלילה ויבוא לדרך החיוב. אז כבר יוכל להניח את מושגי העוד החיצוני של העולם על מקום וחמדתם. זה דרך החיוב, לא רק החיוב התורני ביחס לשלילה של העולם הזה, אלא החיוב התורני שמאיר גם בנקודות אור את החיוב שנמצא בעולם הזה, רק צריך לקלף את כל השלילה שעוטפת את החיוב הזה. אז בהתחלה הוא נאבק בחיים, אחר כך הוא ברח אל הקודש. שלב ב', הוא מוציא מתוך החיים את גרעיני הקודש שבחיים. אז בהתחלה הוא נאבק בחול, אחר כך הוא מתמכר לקודש, אחר כך הוא מחפש את הקודש בקודש ואת הקודש בחול. ואז הוא מגיע לחיים שלמים של תורה. ואז הוא חוזר למה שאמרנו שהתחלנו, ואז הוא חי בזרם חיים אחד. בואו נקרא עוד טיפה, זה יהיה יותר ברור. אז כבר יוכל, שהוא מגיע לדרך החיוב, להניח את מושגי ההוד החיצוני של העולם על מקומם וחמדתם. יש גם בעולם החיצוני גרעיני קודש, יש בו הוד. כי כבר עוד בידו להכריע, כי כעין וכאפס הוא למול החמדה הפנימית האמיתית של חיי עולם. מה זה חיי שם מול חיי עולם? מה זה תענוגות העולם, באומן החיצוני שלהם והשלילי שלהם, מול קודש, נצח, אמת, טוב, אלוקי, אידיאלי. ועם כל הדברים המענגים והנוצצים הנמצאים בחלל הגדול של עולם המוחש, המוגש והמדומה, חושים, רגשות ודמיון, גם מבלדי שישולל מאיתם ערכם, על ידי הכרת חלישותם וצידם השלילי, הנה התנסה האדם לרומם את נפשו אל הקדושה האלוהית מצד הכרה חיובית. ואותו החלק, הטוב שימצא בחוש ובדמיון, שימצא בחוש ובדמיון, כלומר, רק הטוב שבקודש, גם הטוב שבחוש. הרי הקדוש ברוך הוא ברא את החושים, אז יש בהם טוב. הקדוש ברוך הוא ברא את הרגשות, יש בהם טוב, ברא את הדמיון, יש בו טוב. אז זה לא שכל הכוחות האלה צריכים להיזרק לזבל, זה לא נכון. כל אחד מאיתנו, רבותיי, עובר את התהליך הזה בצורה כזאת או בצורה אחרת. מי אצלו התהליך הוא יותר קיצוני, מי אצלו התהליך יותר מהיר, מי התהליך אצלו יותר מסובך, אבל כולנו בצורה כזאת או אחרת עוברים את התהליך הזה. רק עוד משפט אחרון כדי לסכם את התמונה. הנה התנסה האדם לרומם את נפשו אל הקדושה האלוהית מצד ההכרה החיובית, ואותו החלק הטוב שימצא בחוש ובדמיון, יעלהו לשמש את האור האלוהי המתלווה אל דרך הטוב והחיים של תורה ומצוות. אז זה לא רק תורה ומצוות, זה תורה, מצוות, חוש, רגש ודמיון. על כן, בתחילת ספר קהלת, תחילתו דברי תורה, אין חדש תחת השמש, אבל הבלים תחת השמש. מה היתרון לאדם בכל המונו שיעמוד תחת השמש? סוף ספר קהלת, סוף דבר, הכל נשמע. סוף דבר, הקב"ה רוצה את הכל. כי בכל המציאות כולה נמצא גרעין אלוקי. את האלוהים יראה וצוותיו שמור, כי זה כל האדם. הקדוש ברוך הוא לא רק רוצה את הנשמה של האדם. הוא רוצה את הנשמה והגוף. הוא לא רק רוצה את הרוחניות שבאדם, הוא רוצה את הרוחניות והחומריות. הנה, נקרא וכבר שאלות. על כן, ביות תחילתו דברי תורה, נסתמן לו הצד השלילי, שממנו יעמוד האדם בהתחלתו על דרך חיובי הרצוי. לכן, איך פותח ספר קהלת? מה היתרון לאדם יכול לומר לו שמול תחת השמש? העולם הזה לא שווה כלום. חבל שנולדתי. טוב, לפחות אני פה, בוא נברח לבית הכנסת. אין ברירה. אבל אם הם שואלים אותי, בכלל לא הייתי רוצה להיות פה. דרך אגב, יש לפעמים מצבים קיצוניים, שאנשים חוזרים בתשובה, מפתחים כעסים גלויים או סמויים כלפי ריבונו של עולם. למה הם פה בכלל בעולם הזה? הם חושבים שהם צריכים, היו צריכים להיות מלאכי השערי. גם זה קורה במצבים חולניים ממש. גם זה תהליך שקורה. על כן, ביות תחילתו דברי תורה נסתמן לו הצד השלילי שממנו יעמוד האדם בהתחלתו על דרך החיובי הרצוי בהמשך. מה היתרון לאדם יכול לומר לו שמול תחת השמש? ממנו למדים שלמעלה מן השמש יש לו. אמנם לא זהו כל העומק של דרך הטוב. השליליות נחוצה רק לעזרת שעה. והחתימה תבוא בחיוב המלא את האלוהים יראה ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. מה זה כל האדם? אומר הרב, ביותך עומד כבר על דרך האורה. תמצא את כל האדם בכללותו, עם כל כוחותיו, עם כל כישרונותיו, עם כל תכונות החיים שלו, עם כל החושים והרגשות והדמיון וכו' שלו. תמצא את כל האדם בכללותו, עומד לפניך בערכו האמיתי, בצידו הרוחני והחומרי, ועליך ליתן לכל חלק את ערכו ולאחד את כל הפרטים אל תכליתם. להשכיל את הערך השלילי רק כדי ליתן מידה וגבול שלא ינתן השפל במורמים. לא לקדש את השרץ, ברור. ושלא יבולה לעיקר מפני התפל. ברור, אז מהצד הזה צריך לשמור קצת את השליליות הזאת. אבל, ביותך כבר מלא אור השם, אז תיקח לך את האדם כולו, את כל רגשותיו, חושיו, ונטיותיו. אני עכשיו ממש, אני מרגיש עכשיו, מה זה מרגיש? אני חושב שעכשיו אנחנו קוראים את הדיברה הראשונה במכון מאיר. במכון מאיר לא צריכו לעשות את הדיברות. זאת הדיברה. זה המוטו שלנו. זאת שאיפת החיים שלנו. זאת הכותרת שלנו. כי זה כל האדם. אני קורא. אבל ביותך כבר מלא אור השם, מכון אור, מאיר. אז תיקח לך את האדם כולו, את כל רגשותיו, חושיו ונטיותיו, ותעמידנו כולו על דרך השם. ואם נעלה ממדרגת היחיד למדרגת ציבור, עם, ומדרגת עם למדרגת אנושות, ומדרגת עולם, ומדרגת עולמי, ומדרגת גאולת עולמי. ולא תצטרך לשלול לגמרי שום דבר ועניין. כי כל אשר עשה האלוהים עליהם, אין להוסיף ומהם אין לגרוע. וסוף דבר, הכל נשמע. יש להכל מה להשמיע כחלק מהתזמורת של הופעת השם. גם מה שחשבת, גם ממה שחשבת שצריך לשוללם, מפני שהם מחרישים את האוזניים ישמעו את כל השם. הקורא בכוח לאמור דרשו השם ועוזו, גם זה הנה נשמע. איזה יופי, אומר הרב. ומכנף הארץ זמירות שמענו. מה זה כנף הארץ? יש מרכז ויש כנפיים. יש גוף המטוס ויש כנפי המטוס. הגוף זה העיקר, זה התוכן, זה האלוקי, זה המהות. הכנפיים זה הטבעי. המילה זמירות אמרנו כמה פעמים. שורש זמר. זמר זה גם לזמור לחתוך וגם לזמר. איך אתה מתייחס אל הכנפיים? שלב ראשון, מה עושים עם הכנפיים? חותכים את הכנפיים. מזמרים את הכנפיים. שלב שני, מה עושים עם הכנפיים? שרים עם הכנפיים. הכנפיים זה חלק משלמות המטוס. מכנף הארץ זמירות שמענו. מהכנף של הארציות, בהתחלה זימרנו, או יותר נכון זמרנו, ואחרי זה זימרנו. מכנף הארץ זמירות שמענו. את האלוהים ירא ואת נמצותיו שמו, הדעה והמעשה ביחד בשלמתם, כי זה כל האדם כולו, בכל ערכו וצביונו, חיוב שלם בלא שלילה, סופו דברי תורה. אז למה לא גנזו ספר קהלת? כי תחילתו וסופו דברי תורה. צריך להבין מה המשמעות. אבל תחילתו וסופו שונים. עקרונית כל כך שונים. תחילתו, זלזול בעולם הטבע. חיי תורה כזלזול בטבע. סופו, חיי תורה, לא רק כקודש חיובי ולא שולל את הטבע, אלא כקודש חיובי שרואה אפילו את החיובי הקודשי שבטבע. זה סוף ספר קהלת. לכן אמרתי מקודם, שאנחנו לא נצא בשצף קצף נגד אלה שמחזירים בתשובה או חוזרים בתשובה בשיטה של נשק השלילה. בתנאי אחד, שהם מסיימים את ספר קהלת, שהם לא נתקיעו בפתיחה. אם הגישה כל החיים היא תהיה נשק השלילה, זאת לא הדרכה של התורה. מה עם כל האדם? מה עם כי זה כל האדם? טוב, דרשתי יותר מדי דרשות. בבקשה, ליאור.
יש תחושה שבהתחלה זה מספיק קצת עצוב. הכל בהפחדות.
אנחנו בני אדם אבל. אנחנו בני אדם, אנחנו לא מזלזלים בקשיים של בני אדם. תגיד, אתה לא עברת את זה? אני לא עברתי את זה. יש פה מישהו שלא עבר את התהליך הזה של ספר קהלת? הרי ספר קהלת זה לא ספר שנכתב פעם. ספר קהלת זה הקהיל קהילות הרבה. קהילות לא רק ממש של בני אדם, הקהיל מחשבות, הקהיל תפיסות חיים, הקהיל השקפות. לא רוצה להגיד שכל התורה כולה בספר קהלת, אבל המשפט הזה הוא נכון. צריך ללמוד ספר קהלת כמו שצריך.
זה הכרחי השלב הזה.
נכון.
לא, זה ממש הכרחי.
זה הכרחי אם אנחנו מבינים שזה רק שלב. ורק שלב ראשון.
ובאותו שאתה בשלב הזה אתה לא אומר שזה רק שלב.
באותו השלב.
בזה אתה, זה בשבילך זה השלמות.
באותו, באותו השלב אתה עיוור.
אתה רואה שהעולם זה.
באותו השלב אתה עיוור לשם שמיים. באותו השלב אתה עיוור לשם שמיים.
אתה חושב שאתה רואה.
ואתה חושב שאתה רואה מה שאחרים לא רואים. אתה בטוח שאתה צודק. וכל האחרים חפפנים.
עכשיו אני מבין שצדקתי.
כאילו,
יש דברים בגו.
בשלב ההוא. לא, ודאי שיש דברים שצריך לסלק אותם גם היום. לא נכשיר את השרצים. ברור.
עכשיו שעות זה
במכלול הכולל.
אז לא מסוכן הרב, שאפשר לקחת את השרץ
ולהגיד
שהוא בסדר,
לכן אמרתי מקודם, כל אחד מאיתנו עובר את התהליך הזה בצורה אחרת. יש אנשים שעוברים את התהליך הזה הרבה יותר קיצוני. יש אנשים שעוברים את התהליך הזה מאוד לאט. יש אנשים הרבה יותר מהר. יש אנשים שהמשברים במעברים הם פשוט בלתי נסבלים. קשה מאוד. יש אנשים שהמהפך הזה שהם צריכים לעשות בשני השלבים האלה של תחילת וסוף ספר קהלת, המהפך הזה פשוט יכול ליצור אצלם ריסוק, העולם הרוחני שלהם. אני לא רוצה להיות יותר מדי אקטואלי, אבל לא פעם ולא פעמיים אתה יכול לשמוע מאנשים הנקראים חרדים, והיום אני לא אוהב את הגדרות כי אין הגדרות, אבל נגיד מאדם הנקרא חרדי, שיגיד לך את המשפט הבא: אני מאמין בכל ליבי שהתורה באמת בשלמותה, זאת הדרך הזאת, זאת השקפה הזאת שאנחנו מדברים עליה פה, אבל תשמע, זה מורכב, זה גדול, זה עצום. אני מעדיף להתמקד בגבולות מסוימים הרבה יותר מתוחמים, הרבה יותר מינימליים, כדי לא להיפגש עם כל המורכבות הזאת, כי במורכבות הזאת יש הרבה סכנות. תשובה, עם כל הכבוד לך, אבל קהלת כתב ספר קהלת, לא כפי שאתה מתאר. בתחילת הדרך אפשר להבין אותך. בסוף הדרך, הכל נשמע. למה נעצרת בקומה ראשונה? מה עם קומה עשירית? אז אפשר להבין את החששות. אנחנו לא אומרים שלא. חייבים להבין את החששות. חייבים גם לפעול בשלב הראשון ובממדים מסוימים גם בהמשך, על פי החששות האלה. לא אמרנו שלא. רגע, אני אשאל אותך שאלה. אם אתה היית מציע לי מחר לגור במגדל, לא יודע איפה, במערב תל אביב, על שפת הים, ואתה מציע לי, אתה מציע לשלם לי שכר דירה, אם אני אגור שם. אתה חושב שאני הייתי מוכן לגור שם? אני מתאר מצב, אתה יודע מה, לא תל אביב. אילת באיזשהו חוף שאני לא רוצה כמובן להזכיר את הפרטים שקורים שם. למה לא? בוא נקדש את החיים. למה לא? אז ברור יאיר שיש גבולות מאוד ברורים. כן, ליאור. מה? מסוכן? אני מסכים. אבל למדנו כבר הרבה פעמים פה, שלא בגלל פוטנציאל החיסרון, הקדוש ברוך הוא יוותר על היתרון.
אבל למה? כתוב הרי...
רק רגע, ליאור, הבטחנו לא לדבר. כן, ליאור. פעם הייתי בשיעור, פעם, סליחה שנייה, שמעתי שיעור באינטרנט, חזרתי הביתה וראיתי כמה דקות והיה בדיוק הרב שרקי. אז הוא אמר שאם לא יביאו לו מים הוא פשוט לא יוכל להמשיך את השיעור, כי הוא לא יהיה יותר. אז זה לא עד כדי כך, אבל אם יהיה מים אני יודע לכם. כן,
הרבה לראות התשובה, זה
נראה
לך
את הזכה
הזאת.
הרבה?
לראות התשובה זה
ממש... כל מה שלמדנו
פה, כשאתה נראה לי.
אני הייתי אומר ככה, המסר של התורה שלנו זה המסר הזה. ואנחנו לא מזלזלים בחרדיות, בלהיות חרד. גם אנחנו אמורים להיות חרדים מכל מיני דברים. אבל הגישה העקרונית היא לא גישה של חרדתיות. היא גישה של צמיחה, היא גישה של התפתחות, היא גישה של שמחה.
ודבר שני, פעם אחרונה שאני ניסיתי להסביר דבר כזה, אמרו לי, אתה נמצא בבועה במכון מאיר, אתה לא מבין מה קורה בחוץ. וזה לא נכון, זה לא שאנחנו לא יודעים מה קורה בחוץ.
ניסית להסביר למי? למישהו בחוץ?
מישהו שדווקא...
מה ניסית להסביר? מה ניסית להסביר?
שהוא אמר, לא, החיים בחוץ קשים...
נו, ולכן מה?
אבל זה לא נכון.
ולכן מה? החיים בחוץ קשים, צודק, נו, ולכן מה?
אז מה? זה לא...
ולכן מה? לכן אני נכנע?
לא, ברור שלא.
אז מה הם החיים קשים? מישהו חושב שהעולם הזה...
שלא כולם... אני יש איזשהו מצב. ונראה בצבא.
תודה רבה, חזק וברוך.
קחנו דוגמה בצבא, או בכל מקום אחר, שאתה יודע שיש משהו שהוא ישר, ואתה מקפיד לעשות אותו. אבל יש אנשים שעושים אותו דבר עקום.
מה זה קשור אליך?
לא קשור.
אתה תעשה מה שאתה...
אתה צריך לעשות ישר. ברור. יפה, אז אותם אנשים שאומרים שאתה נמצא בבית מדרש, אומרים זה לא נכון. אתה רואה לא בסדר, זה לא נכון.
כלומר, אתה צריך לעשות עקום?
לא, משהו כך. ברור שלא, אבל צריך להסביר.
ליאור, סליחה שנייה, כמה זמן אתה במכון?
שנה,
אתה מתרשם ממי שיגיד לך צריך לעשות עקום כשצריך לעשות ישר?
בלב.
הפוך, זה ייתן לך הרבה יותר עוצמה, כמה אתה צודק.
לא אכפת לי שאומרים, הם אומרים שאנחנו חיים בבית, זה לא נכון.
סליחה שנייה, אני לא אומר מה אתה אומר. אם אני צריך לעשות מדע 2 קילומטר, בסדר? ובדרך, בשני קילומטר האלה יש איזה עיקוף שאני יכול לבלף ולחסוך 700 מטר.
מה עשית
בזה? לא, סתם דוגמה, נגיד. כי אני ליקוח לרוץ 2 קילומטר. אז אני צריך לרוץ 1,300 מטר ולא 2,000. אני לא מבין את הקושיה. אז מה הם ככה חושבים? מה זה קשור? תגיד לי, ניקח דוגמה מטופשת לחלוטין, בסדר? ושלא נתאפס על דברי תורה או על דברי מלכות וכדומה. אתה הגעת לרמזור, וברמזור אני מדבר אם אתה הולך רגל, ברמזור יש אור אדום. ואין מכוניות. מה התמונה שאתה תראה איתך? עומדים על שפת, על שפת הכביש. כולם עוברים, נכון? אתה תעבור או לא? הרבה עוברים. אתה תעבור או לא?
לא.
למה לא? כולם עוברים.
למה כן?
מצוין, יופי. כציפור יעוף. אתה אלוף העולם?
לא צריך.
משל הרמזור זה משל קטנצ'יק אבל עקרוני. אבל יש הרבה אנשים שיגידו לך תעבור, כולם עוברים. כולם עוברים. כולם רמאים, חס ושלום, כן, כולם רמאים, כולם גנבים, כולם קצינים. אז מה? מה זה קשור?
אז זה הבעיה, אבל שאנשים רואים את זה עקום.
אנשים, איזה אנשים רואים את זה עקום? רואים את היושר שלך רואים עקום? אז את היושר הזה רואים עקום? אז התפקיד שלך זה א', לשמור על היושר שלך, וב', אולי להעיר את העיניים שלהם, שגם הם צריכים להתיישר מתישהו.
אבל זה דווקא אנשים שקשורים לתורה.
אז אין, זה שקר ובלוף, אל תאמין בזה. אדם שאומר לך, אדם שקשור לתורה, במרכאות, שאומר לך, שאתה עקום כשאתה הולך ישר, כשהוא ישר, והוא ישר, כשהוא הולך עקום, זה נקרא אדם קשור לתורה?
שאנשים אומרים שאנשים בחוץ עקום, אז...
אני לא יורד לסוף דעתו, אני לא מצליח להבין אותו. תזרי לך. אתה רוצה להגיד משהו ואתה לא אומר אותו. אני קולט את זה. יש פה, אולי נתייחס לשאלות? פרק בברק רצה מכל נתן.
דבר ראשון, מאוד מזכיר את הגדולה של הקודש שלו. שהקודש שלו בכל הוא מעט הקודש שלו.
נכון.
דבר שני, כל המהלך הזה, עד עכשיו תיארנו אותו, שהוא קורה בעולם. אני ראיתי חשתי אותו מהלך בדיוק בתוך הבית מדרש פנימה.
אתה אומר שהמהלך הזה נמצא גם בתוך בית המדרש?
בית המדרש של הקודש עצמו.
אני מסכים ב-100%. לעניות דעתי, אני מתרשה ללכת עוד צעד אחד אחריך.
אפילו יותר חריף.
יותר חריף. יותר חריף, לא מצד הקלקולים, אלא מצד שבתוך הקודש, בתוך הקודש פנימה נכנסה המחלה. זה אומר שהתרבות המערבית היא לא דווקא מחוץ לבית המדרש. היא יכולה להתלבש בלבושים ובכלים כאלה בתוך בית המדרש. למשל דוגמה. אני מתקדם לפי הקצב שלי. לא לפי ההשוואה לחבר שלי. אבל אם החבר שלי נמצא בשיעור בגמרא במכון מאיר X ואני עוד לא, אז אני כל הזמן חי באיזה מין קנאה סמויה. איזה אי סיפוק פנימי סמוי. תסכול סמוי. זה לא תרבות מערבית בהתגלמות? תרבות מערבית בהתגלמות.
כל דבר,
זה כל דבר, כל דבר, כל דבר. לירן, מה רצית להגיד? הרבה, בבקשה. סליחה, מה אמרת? מבחינתי אתה יכול להגיד הכל. אתה תעשה את החשבונות שלך.
לא, מצד שכאילו שמגיעים החוצה, אחים החוצה, זה חיים שוחקים. ואז אתה מגיע לכל מיני סיטואציות, אתה לא... למשל, אנשים שיצאו מפה והגיעו לצבא, כולם חברו עם מוטיבציה והתאמרו, וכך וכך וכך, ויהיו מה שקטע, כאילו כל כולם יש לך, ואת כל הדיוס להם בתשובה. אחרי חודש לדבר איתם שם, נו, אתה עושה להם תשובה טובה, נו, אתה פה, נו, אתה שם, וזה...
א', לא בסדר. ב', כמו שאנחנו רואים כל הזמן, היניקה מתחנת הדלק שנקראת בית מדרש לא מסתיימת אף פעם. איך אנחנו תמיד אומרים? את מכון מיר לא עוזבים. כדוגמה מכון מיר. לא עוזבים אף פעם. יכול להיות שהמינונים שונים, מדגישים שונים, אבל לא עוזבים. מליטר דלק, 40 ליטר, 70 ליטר, 300 ליטר, בסוף נעשת, ייגמר הדלק, אתה צריך לתדלק שוב. חמצן. ממש. זה דבר אחד.
נגיד, זה נגיע לתוכנית זרמי שיקורים בחוץ, אז קודם כל, אני לא כל כך רואה שזה שלב א', או משהו כזה יותר מזה, זה אפילו, זה מגיע לרמה של, זה העידוד שהם שואבים כל הזמן בתוך הבית מדרש, אפילו של הילדים, נערים, כאילו, כל מה רק להגיד להם בחוץ, זה
חייק. על דקה בחינה. על זה אנחנו בוכים. אני דיברתי בעדינות, היה אפשר להבין ממה שאני אומר את מה שאתה אומר עכשיו.
דבר שלישי זה ש...
רגע, אבל אתה גם כואב את זה?
בטח.
אוקיי, יופי, אז אנחנו מסכימים.
דבר שלישי, זה שמכיוון שיש כל כך הרבה תיאום לעולם הזה, ואנחנו גם, אנחנו ככלל, נגיד כלל ישראל, או הרבה אנשים שבאים ושמים עליהם כיפה כזאת על הראש,
כיפה כזאת זה סרוגה גם אני.
כן. שזאת אומרת, שכאילו מייצגים את הזרם הזה, אבל פי שנגיד ש80% מהם לא באמת מייצגים את זה, כי לא למדו את זה, אבל נאמר עכשיו, במקרה הזה נגיד שאפילו גם אלה שכן מייצגים את זה, בגלל שאנחנו כל כך מעורבים בעולם הזה, אז זה יוצא גם חוסר הבנה לגבינו. זאת אומרת, הם לא, כמו ששואלים כל העולם החומרני, תראה,
תרשה לי לומר משפט אחד בעדינות רבה. לו יצויר ציור, והדברים קורים בשנים האחרונות, ברוך השם, לא מעט, אבל לו יצויר ציור, שהשיח בין הציבור הנקרא דתי, מקף חרדי, לחילוני, או בין הציבור הדתי לציבור החרדי לסוגיו השונים, או בתוך הציבור החרדי עצמו, כמו בתוך הציבור הדתי-לאומי עצמו, היינו מגלים שההבדלים בסופו של דבר בינינו הם לא משמעותיים, אלא פשוט יש לנו איזה סטיגמות ראשוניות, כל אחד כלפי חברו, ואנחנו מנפחים את הסטיגמה הזאת לעולמות שלמים.
מה שדיברנו בהתחלה, לאומיות?
על?
דיברנו על שלושה דברים, ואולי פעם פשוט מתחלק.
כן, שלושת הכוחות.
כן,
שלושת הכוחות. אני חושב שאחת הבעיות של המצב הנורא שאתה מתאר אותו, זה פשוט שאנחנו לא מדברים אחד עם השם. אני אגיד לך דוגרי, אני אגיד לך דוגרי. אני לא יודע אם זה אפשרי, כן, אבל זה היה יכול להיות מרתק. מרתק, לא במובן הטכני, במובן העמוק של המילה. אם למשל אנחנו, כל אחד מאיתנו כפרט, כמשפחה, היה עובר לגור חודש, נגיד בבני ברק, במאה שערים. אני אמת לגור, ולא שם, לא שהציבור שגר שם ישחק אותה, איך הם נראים, בחיים השוטפים האמיתיים. ואחר כך יבוא ציבור, אני אקרא חרדי חודש, נקרא לזה להתיישבות ביהודה ושומרון. אנחנו נשב חודש בישיבה הנקראת שחורה. והם ישבו חודש בישיבה הנקראת סרוגה. וכנ"ל להבדיל כלפי הציבור החילוני. איזה פריה וריביה יכול להיות פה? עכשיו, זה קורה ברמות כאלה, אני בטוח ש-90% מהסטיגמות של כולנו היו פשוט נמחקות. חבל שזה לא קורה. טוב, הצעתי הצעה לעצמי. לי יש תירוץ, אין לי זמן לעשות את זה, אבל זה לא תירוץ. סיפור, בבקשה רגע, אבל הוא לא סיים נראה.
הדבר האחרון זה קצת לסנגר על הדרך שלהם, בכל זאת, מצד, כבר תזכרת בוודאי, מצד השלילה, תזכרו איפה, מצד שני גם מצד הזהירות, מצד הזהירות הוא אומר לך כל דבר שאתה רואה שיכול, אתה רואה שיכול להרחיק אותך מהשם, תברח לו כמו מאש, תותב איתך לספר עם
זה השם. השאלה מה זה השם?
לא, לפי זה כאילו באמת, אין שום הבא בין המשלה להיכנס לצבא.
השאלה מה זה השם, בדיוק, זאת השבידית השאלה, זה בימוש שלמה זו פה השנה. אומן, אומנות, איך אומן מתגלה באומנות, זה בדיוק הנושא שלנו. השאלה מה אתה מגדיר אומן ואומנות, זה בדיוק. האם הקדוש ברוך הוא ברא אומנות הנקראת תורה, או לפני כן ברא אומנות הנקראת ישראל, עם כל מה שדיברנו, ומהמקום הזה מגיע לתורה, וכל מה שדיברנו פה כל השנה, זה בדיוק הנושא שלנו. בואו נתייחס רגע לשאלות, לא נעים לי מהאינטרנט, אחר כך יעקב. כל אותם יהודים העוסקים בתורה, אבל לא לומדים את דברי הרב זצ"ל, הרב קוק. האם הם עם אמונה חסרה? חס ושלום. נקווה שיהיה אפשר באמת לידע אותם בדברים האלה, ואני משוכנע שמי שבא עם לב פתוח וראש פתוח וכנות וישרות, אין סיבה שהוא לא ייפתח לדברים האלה. איך להסביר להראות להם זאת? טוב, הלוואי שתהיה לי תשובה. אלון מירושלים, אתה יכול להסביר מה ההבדל בין שכל גשמי לשכל אלוקי? דיברנו הרבה פעמים, שכל גשמי זה השכל האנושי, המדעי, הטכנולוגי, הטבעי, ושכל אלוקי זה השכל של התורה, דיברנו הרבה פעמים. משה, יש שלב שחוזר בתשובה, כועס. למה הרע מזלו שנכשל בכל מה שנכשל והוא כועס על הכל? זה אנושי ואמיתי, באופן מסוים כן, אבל לא להגזים. לא להגזים. ואם אדם כועס על עצמו, כועס על ההיסטוריה שלו, כועס על ההורים שלו, כועס על כל מה שהוא עבר, כמו שאמרנו מקודם. לא להגזים עם זה. הכאב מובן, עכשיו קדימה. יושב פה צדיק וקם.
אני רוצה לוודא, הבנתי כמה מסוים ולדגדק, אם זה נכון. דיברנו על שבינם יכול לפקוח את עיניו, מסתכל והוא רואה את השאיפות, תאוות מדומות, ורב שם, והוא סולט בכל העולם הטבעי. יש לו איזה מקום פנימי שיתעורר עצמו. ועכשיו אנחנו מבינים, ממה שאנחנו אומרים, שזה לא השלמות,
החותם המלא.
החותם, כן, החותם השלם. ואנחנו עכשיו, ברוך השם, בלימוד פה, במכון מאיר, אז אנחנו לומדים על מנסים לרכוש גם את הידע של האמונה הפנימית הזאת, את הידע העליון. אז מה שאני שואל, יכול להיות מצב שמישהו יראה, בן אדם, שהוא בשלב של הדחייה, של כל הטבע, יראה חבר שלו, מישהו, אפילו פה במקום, מקום שהוא מתבטא ככה, הוא אומר, טבע, דוחה את זה, ויכול להיווצר מצב שאנחנו בתור אלה שלומדים את זה, פתאום אנחנו אומרים, לא, אתה לא מבין, פתאום אנחנו סולדים באנשים שהם בשלב הזה, רוצה שאנחנו אפילו שלא מתחתם, שאנחנו כמוהם עוד מבחינה אחרת, אתה מבין מה אני מנסה להגיד?
אני מנסה להבין, אני רוצה, אם הבנתי, רק נוסע להגיד אותו משפט אחד בדרך מה שאתה אמרת, יכול מאוד להיות שאנחנו כל כך חושבים את עצמנו צדיקים, שצריכים להביא אנשים כבר לשלב השני, ולא נותנים להם להתבשל בשלב הראשון, כלומר, לפני שאתה הורס משהו, תחשוב האם אתה יכול לבנות במקומו משהו חדש. מתקן, מקלקל למעט לתקן. אבל אתה לא יכול להרוס את האמונה הראשונית הזאת, שאולי היא לא נקראת אמונה, אבל זה סוג של מפגש עם אלוהים, דרך זה שאתה נפגש עם משהו לא אלוהים, ואתה שולל אותו לגמרי, אתה לא יכול להרוס את המציאות הזאת, כשעוד לא בנית משהו חילופי. אז, לא, אז איך הרב אומר, במידות הראייה, ערך תוכחה? לפעמים האדם הוא... יש לו איזה יצר כזה, להוכיח לכל אדם. אומר הרב, איפה אתה יודע? אולי המצב החסרוני של האדם הזה מגן עליו עכשיו מפני כישלונות יותר גדולים. אם הוא היה עכשיו בוחר בדרך אחרת שלא מתאימה לו כרגע, אז למה אתה מוכיח אותו? אז אומר הרב, יכול מאוד להיות שאדם שנמצא במצב מסוים שיש בו חסרונות, זה מגן עליו מפני חסרונות יותר גדולים ועצומים. ואז הוא כותב, והשם הרחום יכפר. יש שאנחנו רגילים להשתקע בתוכחות לכל אחד. מי אומר שזה נכון?
זה עניין, שבן אדם שיכול לשים אותו בסטטוס, בחתימה, אני הגעתי למקום של כל האדם, כי אני עכשיו מבין איך הכל בכל, ורואה מישהו שהוא לא רואה את הכל בכל הזה, ולהגיד, אתה לא קולט. חוזר למקום הראשוני, שמי שאומר שסודד את כל
בוא ניקח, הזה. בוא ניקח דוגמה. דוגמה מצחיקה, היא לא כל כך מצויה, אבל הגרעיניות שלה מצויה. לפעמים מגיע איזה בעל תשובה, מתלהב מעולמות רוחניים, דמיוניים וכו'. ואתה רואה אותו, ממש גם פה במכון לפעמים יש מציאות כזאת, אתה רואה אותו מתפלל על הבמה, פעם היה מישהו ממש היה מכניס את הראש שלו בתוך הפרוכת, ככה הוא מתפלל, מזל שהוא לא מטפס על ארון הקודש. עכשיו, מצד הלכות ציבור, תשמע חביבי זה, לא? הלכות ציבור. אבל מצידו, יכול להיות שיש שלב שבו צריך לאפשר לו במרכאות את זה. רק מה שכן, מתי שהוא צריך לידע אותו, שהוא לא צריך להתנפל על ארון הקודש. אפשר גם להתפלל במרחק. זה בסדר. וכל זה כמשל. עכשיו צריך מאוד להיזהר, כי אנחנו הרבה פעמים רוצים להביא כל אדם בכל שלב למקום שבו אנחנו נמצאים עכשיו. וזה טעות. זה לא נכון. זה גורם נזק.
מרחיק,
ברור שם.
זה הבחינה של כל אדם, שאתה רואה את האלוקי במקום שאולי הוא כובש עכשיו, במקום שהוא אומר, בדיוק. העולם הטבע זה לא, זה יחסה לתעבור, דמיונות, והוא אומר את זה, אומר את זה לך. ואתה כאילו במקום שאתה אומר, מה פתאום אתה טועה? אם אתה מוצא את האלוקי באמת, אולי במקום הזה, יפסד הרצה בלימה, אולי במקום הזה, זה חלק מן כל אדם, שאתה רואה את האלוקי שהוא עכשיו אומר, למרות שהוא אומר לך נגד מה שאמרת.
והחוכמה היא להתחיל לזהות לאט לאט את מסלולי המעבר לשלב היותר שלם. ולעשות את זה נכון. לא בכל צורה, לא בכל זמן, לא כל אדם מסוגל לעשות את זה. טוב, הערה האחרונה של אלון, בכבוד.
שאלה ראשונה לגבי זה שאמרנו שהקדוש ברוך
הוא אומר לי, אתה עוד לא הולך עכשיו.
להגדיע בנו משהו שאמרנו, החברה כל הזמן מצייר איזה ציור מוטעה של התפתחות, אבל הקדוש ברוך הוא להגדיע בנו איזה מנגנון שמרצה להתקדם, ככה לא בלתי מעמיתה, אבל אנחנו נתאר. אז החברה אחת יותר מידה בעצם?
יכול להיות.
אבל זה נכון
שזה למדנו את זה. נכון, יש דבר כזה, יש נטייה כזה.
חלטה זה
להיות הנכון,
נכון
שזה כזה? כן, באופן כרוני, כן.
ועכשיו, כמו שיותר עמוק, לגבי הגירעון שהרב כל הזמן חזר עליו, גם ראיתי בכמה, כאילו, כמה עיניים בודדים. אם זה קשור לזה, השעה, אז דיברנו על החסה, שבן אדם אכל הרבה בשר, אבל זה אוכל חסה, שמזונותיו של אדם קצובים לו. אז עכשיו הוא השתולל בחומר, אז היה לו איזה... לא יודע, המחסן של חומר מסוים, הוא ניצל אותו, אז עכשיו אוטומטית הוא יעבור לסוג של פרישות, עד שהוא מקבל שוב פעם את הקצת חומר החדשה של...
משהו כזה. כן, אבל גם זה בזהירות רבה. לא בקיצוניות ולא בלי הדרכה. טוב, יופי, אנחנו פחות או יותר סיימנו את 31. נכון? יש לנו עוד טיפה. יש לנו את מקור מספר 5, אז אנחנו מחר... מסיימים את דף 31 במקום מספר 5 ומתקדמים במהירות הבזק לדף 32
לדף לב.
אז או שמחר אנחנו נעשה סיום, או שמחר אנחנו נסיים את הלימוד וביום חמישי נעשה סיום, שאני אשמח מאוד. ביום חמישי א' יהיה כמובן קצת מזונות ומשקה, אנחנו יהיה כימרה, אז אנחנו נטפל בזה, וגם נשמח שאנשים ידברו כמה דברים, אולי גם אני אגיד משהו. יום חמישי, יום חמישי. אז או שמחר אנחנו נלמד ונסיים את הכל ביום חמישי, נעשה רק ככה סיום, או שמחר נתחיל, יום חמישי, חצי ראשון, נסיים את הלימוד, וחצי שני נעשה איזה
שני. חמישי עד ערבית אנחנו פה.
לא יודע אם עד ערבית, אבל אנחנו נסיים. לדעות השם מחמישי. בסדר, אז להכין, אז רק להכין את מקור מספר 5. נראה, אני לא רוצה לשאול את הסדרים. מקור מספר 5. לא, זה בסדר, זה לא צריך להמיס יותר מדי גם. מקור מספר 5. במקור דף 31, חבריה, אנחנו עדיין לומדים. דף 31, מקור 5, ודף 32, הסיום. הקריאה הגדולה של הרב מספר אורות. בסדר, גם במאמרי ראייה. הכל מחולק, חילקנו...